רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור, והיום, ללמוד או לא ללמוד? אונליין. זו השאלה. מיד מתחילים.
שאלה אחת שאצלי עולה לעתים קרובות היא, למה בפודקאסטים יש כל כך הרבה פרסומות למזרנים? ברצינות, אם אתם מקשיבים לפודקאסטים מארצות הברית או בריטניה, אתם מכירים טוב מאוד את הפרסומות האלה לחברות מזרנים, והאמת שגם אני שמעתי אותם כל כך הרבה שהשתכנעתי. כי תכלס, הם מציעים דין מדהים. החברות האלה שולחות אליכם הביתה עם שליח, מזרן ארוז בוואקום, מקופל באריזה קטנה, אתם פותחים אותו ואתם ישנים עליו. ואנשים נורא אוהבים את המזרנים האלה, אבל אם אתם לא אוהבים אותו, אז אתם מרימים טלפון, ואז החבר'ה מהחברה הזאת באים, ולוקחים בחזרה את המזרן, ומחזירים לכם את הכסף, כך שאין לכם מה להפסיד. אוקיי, שכנעו אותי, אני רוצה להזמין מזרן, רק שכמובן הם לא עושים משלוחים לארץ. אז כל הפרסומות האלה מתבזבזות עליי. אלא מה? מתברר שכן יש חברה כזאת גם בארץ. קוראים להם פנדה, האתר שלהם זה פנדה זז. כלומר, פנדה ZZZ-COIL, והשיטה היא אותה שיטה. יש להם מזרן משובח עם המון תווי תקן שאני אישית לא מבין מה הם אומרים, אבל אני אברר, ואתם לא צריכים לצאת מהבית כדי לקבל אותו. רק להזמין באינטרנט. הוא מגיע אליכם, אתם ישנים על זה, יש לכם עד 100 לילות. ואם משום מה אתם מחליטים שאתם לא אוהבים אותו, לוקחים לכם אותו בחזרה, בלי עלות, ואת המזרנים שהם לוקחים חזרה הם תורמים לנזקקים. ובנוסף לכל זה, משום שלפנדה אין חדרי תצוגה ואנשי מחירות וכאלה, והם עובדים רק באינטרנט, המזרנים שלהם גם הרבה יותר זולים מכאלה שתקנו בכל מקום אחר. והם אפילו מפרסמים בפודקאסטים. אז פנדה ZZZ-COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. תשנו על זה! זה לא הסלוגן שלהם דרך אגב, זאת המצאה שלי. אולי אני צריך לקחת מהם אקסטרה על זה.
הבדיחה הידועה קובעת שאם ליאונרדו דה וינצ'י, גלילאו, שייקספיר או כל אותם אנשי הרנסנס היו מתעוררים במאה ה-21, הם לא היו מצליחים לזהות דבר מהעולם שהיה מוכר להם כאשר היו בחיים. אבל אם הם היו נכנסים לאוניברסיטה, הם היו מרגישים בבית, שכן בה דבר לא השתנה. עומד שם מרצה ומדבר, יושבים שם סטודנטים וכותבים. הבדיחה הזו, שיש כאלו שחושבים שהיא עצובה, היא עבור יזמים רבים הבטחה עצומה, שכן המשמעות שלה היא שהאקדמיה היא שדה שרק מחכה לשיבוש. בשנים האחרונות קשה למצוא שוק שלא עבר סוג מסוים של שיבוש. Airbnb שיבשה את שוק המלונאות, Uber את שוק המוניות, Tinder את שוק ההיכרויות, והרי יכולנו להמשיך כך עוד ועוד. לכן כאשר בראשית העשור השני של המאה ה-21 הופיעו החברות הראשונות שהציעו למידה מרחוק, קורסים מקוונים שאותם ניתן ללמוד מכל מקום בעולם ואפילו בחינם, היה נראה שהשיבוש הטכנולוגי הגדול הגיע סוף סוף גם לעולם האקדמיה. ובשנת 2015, כאשר לינקדאין רכשה את linda.com, שמפתחת קורסים מקוונים בתמורה למיליארד דולר וחצי, נדמה היה שהכיוון ברור. ההוראה עוברת אונליין. ואכן, המספרים עצמם הם די מרשימים. הנה כמה נתונים. נכון לסוף שנת 2018, היו רשומים כ-100 מיליון משתמשים ברחבי העולם ליותר מ-11 אלף קורסים מקוונים שהוצאו על ידי יותר מ-900 אוניברסיטאות. מצד שני, בשנת 2017 הצטרפו לקורסים המקוונים כ-23 מיליון לומדים חדשים, אבל בשנת 2018 הקצב הואט. וכמות המצטרפים החדשים עמדה על 20 מיליון לומדים חדשים בלבד. בשנת 2018 נוספו 2,000 קורסים חדשים, אך גם זו מהווה ירידה לעומת 2017, בה נוספו 2,500 קורסים חדשים. חברת קורסרה היא ממשיכה להיות הספקית הגדולה ביותר של קורסים מקוונים. ובשנת 2018 היא הציעה כ-3,800 קורסים לכ-37 מיליון משתמשים רשומים. גם ההכנסות שלה גדלו מ-100 מיליון דולר ל-140 מיליון דולר. לא רע. אדקס מציעה 2,200 קורסים לכ-18 מיליון משתמשים רשומים, ויודאסיטי משרתת 10 מיליון משתמשים נוספים. יודאסיטי היא סיפור מעניין. יודאסיטי מוכרת כאוניברסיטה של עמק הסיליקון, בשל התמיכה שהיא מקבלת מחברות כמו גוגל או פייסבוק, ששולחות את העובדים שלהן להשלים את השכלתם או פשוט להתעדכן באמצעות הקורסים המקוונים של החברה. היא, בתגובה, מציעה קורסים בתחומים חמים כמו Self-Driving Cars, Deep Learning ועוד. אבל אותה יודאסיטי, שעל פי הערכות שווה מיליארד דולר, דיווחה באמצע אפריל 2019 על החלטתה לפטר 20% מהעובדים שלה בניסיון לצמצם את ההפסדים שלה ולשמור את האף שלה מעל הבים. זו לא הבעיה היחידה שאיתה מתמודדות החברות שפועלות בתחום הזה. במשך שנים נטען שאף על פי שהקורסים המקוונים מרובי המשתתפים, המוקים, הם מציעים שירות פנטסטי, רק מעטים מבין האנשים שנרשמים להם מסיימים אותם. למעשה, מחקר עצום שתוצאותיו פורסמו בסוף שנת 2016 מצא שרק 7.7% מהנרשמים מגיעים לקו הסיום. אם זה היה המצב באוניברסיטאות ובמכללות, הן היו מזמן נסגרות. אז מצד אחד, יותר ויותר צעירים אומרים לעצמם, אני לא צריך ללכת לאוניברסיטה, אני יכול ללמוד הכל אונליין. ומצד שני, החברות שמציעות את השירותים האלו מתקשות למצוא מודל עסקי יציב. והצעירים עצמם, אלו שאומרים, אני יכול פשוט ללמוד אונליין, הם נרשמים לקורסים, אבל אז נוטשים אותם באמצע. כדי לנסות ולעשות סדר בסיפור המרתק, אבל המאוד מורכב הזה, דיברתי עם ערן רביב, מנהל מיזם קמפוס. בעברו, ערן היה עמית מחקר במעבדת החדשנות של אוניברסיטת NYU, ותחום ההתמחות שלו נטוע במרכז הדיון שלנו, בחיבור שבין פדגוגיה לטכנולוגיה. קמפוס היא הפלטפורמה הלאומית הישראלית ללמידה דיגיטלית, והיא הוקמה בשנת 2016 ביוזמת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, בשיתוף עם המועצה להשכלה גבוהה וות"ת, הוועדה לתכנון ותקצוב. המטרה מאוד מעניינת, להנגיש בחינם ולכל אחד מאות קורסים דיגיטליים במגוון רחב של תחומים, קורסי העשרה, קורסים אקדמיים, קורסים לקידום תעסוקתי, קורסים להכנה לבגרות, השתלמויות לעובדי מדינה, למורים, לעובדים סוציאליים ועוד.
שבוע ממש חגגנו את הלומד ה-200,000.
200,000.
200,000 לומדים. יש לנו למעלה ממיליון וחצי איש שנחשפו למיזם עד היום.
וכל זה בחינם.
וכל זה בחינם בלי שקל.
לאיראן יש פריבילגיה גדולה. מיזם קמפוס יושב על הפלטפורמה של חברת אדקס, אחת הפלטפורמות הגדולות בתחום של לימודים דיגיטליים, אבל הוא לא צריך לדאוג להכנסות עבור המיזם שלו, כיוון שהוא ממומן על ידי המדינה. מצד שני, הוא מכיר היטב את התעשייה ואת החברות שפועלות בה.
התחלתי וסיפרתי על יודאסיטי שמתמודדת עם פיטורים, והיא לא החברה היחידה שיש לה בעיות בשוק הזה. חלק גדול מהחברות האלה החלו כאשר הן מציעות את המוצר שלהם בחינם. השוק הזה יכול לעבוד על מודל שמבוסס בחינם או שכבר התבגרנו?
ברמה העולמית אני יכול להגיד שזאת אניגמה. יש לך מצד אחד, כמו שאמרת מקודם, אחרי ההייפ הגדול של שנת 2012, שמגזין טיימס הכריז על המוק, the year of the MOOC, כן. 2012, אחרי שנה, שנתיים, הספדים, the MOOC is dead, the hype is gone וכו' וכו'. ואנחנו, אם אנחנו מסתכלים על העובדות, אנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת. למרות ההספדים, כמו שציינת קודם, וכבר יש לנו נתונים של סוף 2018, למעלה מ-100 מיליון לומדים רשומים ברחבי העולם.
זה נהדר, איפה הכסף? יש כסף?
יפה. מבחינת מודל כלכלי אנחנו רואים שדה נרחב לאקספרימנטים.
בוא תן לי כמה דוגמאות.
אני אתן לך כמה דוגמאות. אז המודל אולי הכי תדיר הוא מודל של פרימיום.
אוקיי.
בוא תלמד את התוכן הבסיסי בחינם, ותשלם עוד כמה גרושים עבור תרגולים. לדוגמה. בוא תלמד ללא כסף קורס מלא, אבל אם אתה רוצה לקבל את תעודה ואת החותמת של המוסד האקדמי, בוא תשלם בין 50 ל-300 דולר עבור התעודה.
אוקיי.
יש גם מודלים שמתייחסים לעולם שלם של מנטורשיפ.
מה זה אומר?
זה אומר שאת הקורס בשפתנו הסינכרוני, כלומר הקורס שמבוסס על תרגולים, וידאו שאתה יכול לקחת בעצמך בכל זמן, בכל מקום, בקצב שלך, אתה יכול לשלם סכום מסוים ולקבל מנטורשיפ של מומחה מקצועי. יש חברה בצרפת בשם Open Classroom, שזה המודל שהיא מציעה.
זאת אומרת, ממש עובדים איתך, צמוד.
ממש עובדים איתך, צמוד, נותנים לך איזשהו מענה של מגע אנושי, אפשרות לתשובות מיידיות, ואיזשהו גם חיבור לעולם התוכן שלך.
ריבוי המודלים העסקיים הוא רמז די עווה לכך שעדיין לא נמצאה נוסחה שמפצחת את השוק. זה רחוק מלהיות חדשות טובות, וגם איראן מודה שהתשובה לשאלה איך עושים מכל זה כסף עדיין רחוקה מאיתנו.
אז קודם כל אני חושב שבגלל שזה שוק מאוד מאוד צעיר, בסך הכל בין 7 שנים, אנחנו עדיין לא יודעים להצביע על מה המודל שמוכיח את עצמו. אנחנו רואים מגמות.
אוקיי.
ומגמה אחת מאוד משמעותית שאפשר לציין היא מגמה שאם עד 2014 היית רואה שהטופ 10 בכל הפלטפורמות האלה זה קורסים אקדמיים, היום אתה רואה יותר ויותר קריצה לקורפורייטס, לאינדסטרי, לווקיישנל טריינינגס, לדברים שעובדים יותר על סופט סקילס, על מיומנויות של עבודה, של שוק התעסוקה של המאה ה-21.
אבל אתה מדבר איתי על תוכן, ואני מנסה להבין מהם המודלים העסקיים ש...
יפה, ובמעבר לקורפורייט, אתה מתחיל לדבר על שוק שהדאטה שלו הופך להיות בעל ערך.
זו נקודת מפתח. במקום לפנות לסטודנטים ולאנשים שמחפשים ללמוד פה קורס או שם קורס, השוק עשה בשנים האחרונות תפנית, והוא פונה ישירות לשוק הארגוני, לחברות ותאגידים. ומה שמעניין אותם זה דאטה. הרבה דאטה. דאטה על העובדים שלהם.
אם אני לדוגמה סמנכ"ל משאבי אנוש של חברת בואינג,
אוקיי.
ואני משקיע היום מאות אלפי דולרים בהכשרות של העובדים שלי, דמיין מצב שבו אני עושה הסכם עם TU Delft, אוניברסיטה בהולנד, ועם קונסורציום שלם של אוניברסיטאות שנותנות לי את התוכן הכי רלוונטי, אגב לא רק אוניברסיטאות, גם חברות, התוכן הכי רלוונטי להכשרת העובדים שלי, ואותה פלטפורמה שמציעה לי את כל הקורסים האלה, היא מציעה לי גם דשבורדים, ולא סתם דשבורדים, אלא דשבורדים חכמים, שיודעים להגיד לי מהם החוזקות, מהם החולשות של עובד מסוים, שיודעים לתת תובנה לגבי מחלקות שונות בתוך המפעל, וכולי וכולי, ויש לזה ערך כספי עצום לארגונים.
זאת אומרת, ארגונים באים ואומרים, אני מוכן לממן את הקורס הזה לעובדים שלי, אבל בתמורה תן לי גישה למידע שיראה לי איך העובדים מצליחים, מי מצליח, מי לא, מי טוב, מי לא.
בדיוק.
סיבה נוספת לכך שהחברות שפועלות בתחום החלו להקדיש יותר תשומת לב לעבודה עם ארגונים, היא שהן לא הצליחו לבדל את עצמן. סקרים שנערכו בשנים האחרונות מצאו ש-70% מהלומדים אומרים שהם אדישים לפלטפורמה. עבורם זה לא משנה אם הם לומדים בקורסרה, יודסיטי, אדקס, זה ממש לא אכפת להם. בחלק מהמקרים, אם תשאל אותם איפה אתה עושה את הקורס, הם לא ידעו לומר לך. עכשיו, כל מי שעוסק בשיווק יודע שאם הלקוח שלך אדיש לשאלה האם הוא צורך את המוצר שלך או את המוצר של המתחרה שלך, הרי שיש לך בעיה. אבל איראן, באופן מפתיע, דווקא מצדיק את הלומדים.
אולי זה ישמע שאני יורה ברגל של עצמי, אבל באמת את התלמידים מעניין התוכן. אני אגיד לך יותר מזה, הרבה פעמים התוכן יותר חשוב להם מאשר איזה מוסד אקדמי או איזה חברה בנתה אותו. אם הוא נותן להם ערך, אם לפורטפוליו שלהם, בסופו של יום הם יוכלו לרשום, אני יודע לתכנת פייתון, אני יודע להיות מעצב גרפי, ולהוכיח את זה באמצעות עבודות, פחות משנה להם באיזה פלטפורמה הם עשו את זה.
אבל מעבר לעובדה שעבור הלקוחות של החברות האלו אין הבדל משמעותי בין האחת לשנייה, נדמה שרבים עדיין מעדיפים את האוניברסיטאות, את המכללות המסורתיות, ובאופן פרדוקסלי, אחת הדרכים שממחישות את זה היא שערוריית השוחד שהתפוצצה ברעש גדול בארצות הברית בסוף מרץ 2019. אז הואשמו משהו כמו 30 הורים בכנוניה לבצע מעשה מרמה. ההורים הואשמו שהם שילמו ליועץ בשם ויליאם סינגר מיליוני דולרים, והוא בתמורה הצליח לשנות את ציוני הפסיכומטרי וציונים נוספים במבחני קבלה נוספים על מנת להכניס את הילדים שלהם לאוניברסיטאות נחשבות כמו ייל, סטנפורד, אוניברסיטת דרום קליפורניה ועוד. במקרים אחרים שוחדו מאמני ספורט על מנת שיכתבו מכתב שממליץ לקבל את המועמד או המועמדת בשל הישגיהם הספורטיביים המרשימים. בארצות הברית מכתב שכזה מעלה בצורה ניכרת את הסיכויים לקבלה לאוניברסיטה מאוד מאוד נחשבת. יש רק בעיה אחת, הילדים האלו, אלו שקיבלו את המכתבים, לא יודעים לעשות שום דבר מבחינה ספורטיבית. נחמד. העובדה שהורים מוכנים לשלם מיליוני דולרים רק כדי להכניס את הילדים שלהם למוסדות האלו, מלמדת שעם כל הכבוד ללימודים ברשת, כנראה שאין עדיין תחליף לשהות באוניברסיטה גדולה, וגם לתעודה שעליה היא חתומה. ערן טוען שהסיפור הזה מלמד שקשה מאוד לשנות הרגלים.
אנחנו בני אדם שרגילים ללמוד בצורה מסוימת, 3,000-4,000 שנה, אולי יותר מימים שסוקרטס עמד, כמו שאמרת מקודם, בפני קהל. אנשים זקוקים למסגרת, אנשים זקוקים למגע אנושי, אנשים זקוקים לאינטראקציה. ובהקשר הזה, זה אחד מהאתגרים המרכזיים שהפלטפורמה מנסה להתמודד איתם. ואגב, גם אותה הרווארד, שאם תלך ל... אולפנים של הרווארד ביזנס סקול, אתה תראה שם השקעה מאוד מאוד משמעותית בדיוק כדי ליצור את האפקט הזה, שאתה תרגיש שאתה חלק מתוך כיתה, שאתה באינטראקציה עם אנשים. תחשוב על זה שאנחנו מדברים פה על מאות שנים שדברים התנהלו בצורה מסוימת, והיא לא קורית ביום אחד. אני יכול להגיד לך שגם בישראל, והעובדה שהוותת והמלאג הם כוח מאוד מאוד משמעותי שמוביל פה את המהפכה, מודעים לזה ומייצרים פתרונות שמאפשרים למוסדות האקדמיים לשמור על איכות ועל הסטנדרטים, ויחד עם זה לשלב אלמנטים חדשניים כמו למידה דיגיטלית.
בקיצור, אתה אומר לי, יובל, סבלנות. אנחנו פה ילדים קטנים בהשוואה לחבר'ה האלה.
מאוד.
למרבה הצער, הבעיה של תעשיית הקורסים המקוונים וההוראה המקוונת לא מתחילה ונגמרת רק במודל העסקי. היא נמתחת גם לכיוון המוצר. בקיץ 2014 פרסמה אדקס מידע על כמעט 500,000 סטודנטים שעברו קורס אחד או יותר מבין 13 קורסים שאותם הם בדקו. מתוצאות הבדיקה עולה ששיעור המסיימים המרשים ביותר עמד על 7.5%. אומר זאת שוב, הקורס בעל שיעור המסיימים המרשים ביותר הוא קורס של קו הסיום שלו הגיעו רק 7.5% מכלל הלומדים שנרשמו לו. שיעורי הסיום של 12 הקורסים האחרים שנבדקו עמדו על משהו כמו 4.4%. ערן טוען שהנתונים האלו לא מספרים את כל הסיפור, שכן הם בוחנים נתון שהוא לא בהכרח רלוונטי למוטיבציה האמיתית של מי שמתחיל ללמוד בקורס מקוון.
מה נדרש ממך בעצם כדי להירשם לקורס מקוון?
כלום, מייל וללחוץ על כפתור.
קליק, בדיוק קליק אחד. ולכן שאנחנו מסתכלים על אותה מסה גדולה של נרשמים, צריך לזכור שזה כמו Windows Shopping. מעטים מהם בכלל רוצים לסיים את הקורס. כלומר, המדד שאנחנו מסתכלים עליו בהקשר הזה, הוא לא המדד הנכון.
מהו המדד הנכון?
השאלה צריכה להיות, מהי הציפייה שלי כשלחצתי על לחצן נרשם לקורס? והייתי לך דוגמה. אחד מהקורסים הכי פופולריים בקמפוס הוא קורס של פרופסור ג'וני גרשוני של אוניברסיטת תל אביב, שעוסק באימונולוגיה. יש בו הרבה מאוד פרקים, מה זה וירוס, ועל מחלות מסוגים שונים, ויש שם פרק אחד שעוסק בחיסונים, שזו תופעה שמעסיקה לא מעט אנשים בחברה הישראלית.
בהחלט.
ואתה יכול לראות הבדל דרמטי בין כמות האנשים שנכנסים רק לפרק הזה על חיסונים, לעומת שאר הפרקים.
לדברי ערן, שאלת המוטיבציה של הלומדים היא גם המנוע שעומד מאחורי מהפכה נוספת שמתרחשת בעקבות המעבר אל הלמידה הדיגיטלית.
אנחנו רגילים להתייחס ליחידת הלימוד הבסיסית כאל קורס.
נכון.
כך אנחנו מתנהלים שנים. אבל בעצם במעבר לדיגיטל אנחנו פוגשים עולם שונה לגמרי.
יחידת הבסיס היא השיעור?
מה יחידת הבסיס ביוטיוב לדוגמה?
הסרטון.
הסרטון, כמה אורך הסרטון?
תלוי, יכול להיות חצי דקה, יכול להיות חצי שעה.
נכון, ככל שאנחנו נרד במנעד הגילאים של אנשים שצורכים את התוכן, הזמן הזה יתקצר. חבר'ה של דור Z, בדרך כלל אחרי דקה וחצי.
אין להם סבלנות לנבלות האלו.
אין להם סבלנות. יש כאלה שיגידו שהם עצלנים, ויש כאלה שיגידו שהם פשוט מצליחים להשיג הרבה יותר תוכן מאשר זקנים כמונו.
כן.
ובמובן הזה אנחנו רואים שינוי. שוב, אנחנו מדברים פה על שוק מאוד מאוד חדש, אז קשה לי להצביע ולהגיד לך, זאת תהיה יחידת הלימוד הבאה, אבל אנחנו רואים תופעה של סדרות של קורסים, קורסר קוראים לזה Specialization, EdX קוראים לזה MicroMasters או Professional Degree, כלומר, סדרה של קורסים שנותנים לך איזשהו skillset מסוים, או מקצוע מסוים, ולעומת זאת אנחנו רואים יחידות הרבה יותר קטנות, מעין יחידות זה יכול להיות של סרטונים מאוד קצרים או פרקים מאוד קצרים, ואיזשהו מיזם מעניין שאני רוצה להצביע עליו נקרא Lab Exchange.
אוקיי.
שהוא בעצם מרכז הרבה מאוד מוקים, מוק זה המונח המקצועי Massive Open Online Course, אותם קורסים מקוונים פתוחים, ומאפשר לך ליצור את הסיקוונס, אותו רצף למידה שרלוונטי לך, ואז אתה יכול לקחת תת פרק מהקורס הזה, ופרק שלם מהקורס הזה.
מיקס אנד מאץ'.
מיקס אנד מאץ', אתה יכול לדמיין את זה, אם המסע שאנחנו רגילים אליו הוא מסע מאוד מאוד ליניארי, תחשוב על זה כעל רכבת תחתית.
אוקיי.
שאתה עובר מקו לקו בכל נקודת זמן, ואתה בעצם עושה את המסלול שהכי מותאם לצרכים שלך.
כל הפתרונות האלו מטרתם אחת, לנסות ולגרום לכם להישאר בקורס עד הסוף ולהשלים אותו. אבל נדמה שיש דבר אחד שגם אתם יכולים לעשות כדי לשפר את הסיכויים שלכם להשלים את הקורס. לשלם עליו.
זה כל כך דרמטי שהסיכוי שלך לסיים את הקורס, אם שילמת, הוא גדול פי 7.
וואו.
כן.
פי 7, זה המון.
זה המון, וזה מחבר אותנו, זה אגב כמובן קורלציה ולא משהו שהוא סיבתי, וזה מחבר אותנו מאוד לשאלת What's in it for me?
אוקיי.
כי אם זה קורס שאתה חייב לעבור בשביל לעבור לדוגמה משנה ב' לשנה ג', אתה לא תראה את ה-7.7%, אתה תראה דברים שהם יותר באזור של ה-90%.
אבל חינוך, הוראה ולמידה היא לא רק העברה של ידע ממקום למקום, מהראש שלי אל הראש של הסטודנטים או מהדיסק הקשיח של המחשב אל הראש של הסטודנטים, היא חוויה כוללת. את התובנה הזאת אני מכיר היטב וקיבלתי לה תזכורת לפני כמה חודשים. הנה סיפור. בשנה שעברה החלטתי לפתח את הקורס המקוון הראשון שלי שעסק בסוגיות מרכזיות בתחום של הפסיכולוגיה החברתית. לנושא הזה הגעתי בעקבות הספר שכתבתי, קוד סמוי, שבו למדתי, ואז גם סיפרתי לקוראים, על הטריקים הפסיכולוגיים שבהם משתמשים מעצבי השירותים הדיגיטליים של חברות כמו פייסבוק, גוגל, אובר, אינסטגרם, Airbnb וחברות נוספות. טריקים שמנצלים חולשות פסיכולוגיות שמהן כולנו סובלים. הטריקים האלו גורמים לכך שאנחנו לא מסוגלים להניח את הטלפון הסלולרי שלנו, שאנחנו חוזרים ובודקים את פייסבוק, את אינסטגרם, הם האחראים על הרגלי הבינג' שלנו ועל שורה נוספת של התנהגויות שפיתחנו בעידן הדיגיטלי. בכל אופן, מטרת הקורס שפיתחתי הייתה להציג בפני הסטודנטים את החולשות האלו, את קיצורי הדרך שהמוח שלנו עושה בזמן שאנחנו מקבלים החלטות, את מה שכינו עמוס טברסקי, זיכרונו לברכה, ודניאל כהנמן, ייבדל לחיים ארוכים ומצוינים בשם יוריסטיקות. אז כתבתי, ואז צילמתי, ואז ערכתי והפקתי את הקורס מתחילתו ועד סופו, ולא מזמן הוא עבר לסטודנטים לתקשורת במכרה המנהל, ששם אני מלמד, ולמרבה השמחה הקורס היה הצלחה גדולה. בכל זאת, לכמה סטודנטים הייתה תלונה. הם כעסו על כך שזה היה קורס מקוון. הקורס כל כך מצא חן ביניהם שכל היתרונות של הקורס המקוון, העובדה שהם לא צריכים להגיע למכללה, שהם יכולים לצרוך אותו מכל מקום ובכל זמן ובכל מכשיר, ואפילו העובדה שהשיעורים הם קצרים יותר, כל זה לא שכנע אותם. הם רצו את חוויית הלמידה המלאה. האם זה אומר שסטודנטים מוכנים ללמוד קורסים מקוונים כל עוד הם טכניים ומשעממים? ערן טוען שהסיבה היא אחרת, והיא נוגעת למשהו שמכונה בשם בדידותו של הלומד, והיא אחד האתגרים המרכזיים שאיתו מתמודד כל מי שעוסק בלמידה דיגיטלית.
איך אני יוצר חוויה משמעותית שהיא מנותקת מהתוכן של הקורס? ואנחנו רואים את הטכנולוגיה הולכת לכיוונים האלה. תחשוב על זה שכשאתה נכנס לקורס מקוון, תהיה לך טכנולוגיה שתאפשר לספר לך מי האנשים שנמצאים ברדיוס של 3 קילומטר ממך, שברגע זה, או בתקופה שאתה לומד את הקורס, גם לומדים בדיוק את אותו קורס.
להפוך את החוויה לחברתית.
נכון. ושאותה טכנולוגיה תספר לך שיש מתנס או ספרייה שיש בו חדר למיטאפ. ואני יכול לספר בגאווה שהמשרד לשוויון חברתי עכשיו פרסם לפני כמה חודשים קול קורא לרשויות מקומיות להקים מתחמים כאלה, מתחמים של ווילרן, אנחנו קוראים לזה, שיאפשרו לאנשים או שסובלים מיעדי אוריינות דיגיטלית ויש להם חשש מהמחשב, או שהם צריכים יד מלווה, או שהם סתם רוצים להיפגש עם עוד אנשים וללמוד, להגיע למרכזים האלה לצד הלמידה מרחוק מהבית שעלולה לייצר את אותה בדידות.
אז בעצם אתה אומר, מה שהסטודנטים התלוננו עליו, זה שהם ישבו לבד מול המחשב, הם רצו את החוויה של החברותה.
נכון, ממש ככה.
העובדה שלומדים זקוקים לחוויה שתחבר אותם עם לומדים אחרים, מוציאה מערן הצרה שעשויה להרגיע את כל מי שעוסק בהוראה מסורתית.
כל מי שאומר לי שהאוניברסיטאות בקרוב זמנן יפוג, ושאנחנו נהפוך להיות יצורים טכנולוגיים שעושים את הכל מרחוק, אני אומר, חכה רגע, אנחנו בסוף בני אדם צריכים מנטור, צריכים מישהו to look up to, הם צריכים אינטראקציה. מפגש חברתי הוא מפגש של למידה.
התחום שנקרא EdTech מתפתח במהירות. תעשיית החינוך בארצות הברית לבדה היא תעשייה של 6 טריליון דולר בשנה, והיא צפויה לגדול ל8 טריליון דולר עד לשנת 2025. ועדיין, ההשקעה בטכנולוגיות דיגיטליות בתחום החינוך היא יחסית קטנה. בשנת 2018 השקיעו בארצות הברית כ-142 מיליארד דולר על טכנולוגיות דיגיטליות, אבל על פי הערכות, הסכום הזה צפוי לגדול לכ-342 מיליארד דולר עד לשנת 2025, כלומר כמעט ולשלש את עצמו. גם ההשקעות של חברות הון הסיכון בתחום של טכנולוגיות בחינוך הולכות וגדלות. בשנת 2014 השקיעו הקרנות כ-2 מיליארד דולר בחברות סטארט-אפ בתחום הזה שנקרא EdTech, אבל את שנת 2018 סיימו קרנות הון הסיכון עם השקעות בהיקף של כ-8 מיליארד דולר בחברות שפועלות בתחום. וכמו תמיד, בעקבות הכסף הגדול, מגיעים גם היוזמות והיזמים. השאלה היא, האם השוק לא צפוף מדי? האם יש עדיין מרחב פעולה וצמא לרעיונות חדשים? או במילים אחרות, האם ליזם הישראלי יש מה לחפש בתחום הזה?
לא רק שיש מקום כזה, ואני באמת מאמין שהעתיד הולך לשם, ישראל דיגיטלית אפילו מציעה מענקים.
מענקים?
מענקים ליזמים. יש קול קורא שפורסם לאחרונה, בשיתוף של ישראל דיגיטלית והרשות לחדשנות, שמאפשר לכל אחד, לכל יזם טכנולוגי, להציע פיתוחים לעולם של חינוך דיגיטלי, ולקבל מענקים מאוד נדיבים.
רגע, עכשיו אני סקרן, מה זה מאוד נדיבים?
מ-300,000 שקל.
ברצינות?
ועד 4 מיליון שקל.
טוב, אני עכשיו הולך לקחת קורס בקוד, נראה לי. זה מאוד מפתה.
מאוד מפתה, כל מה שאתם צריכים לעשות, להיכנס לדף הפייסבוק של מטה ישראל דיגיטלית, ולקרוא על כל הקורא למענקים.
בריאיון שנתן סטיב ג'ובס בשנות ה-90, עוד לפני שחזר לאפל, עוד לפני שהפך לאליל כל יכול של עולם הטכנולוגיה, הוא נשאל על תפקידו של המחשב בהוראה. התשובה שלו, כיאה לג'ובס, הייתה נחרצת. ילדים זקוקים למורים ולא למחשבים. לדבריו, אין דבר חשוב יותר בלמידה מאשר בן אדם נוסף מולך. אין דבר חשוב יותר בלמידה מאשר התנסות בלתי אמצעית עם הדבר שאותו אתה מנסה לפצח. אני משוכנע לחלוטין, כך אמר ג'ובס, שהדבר החשוב ביותר הוא אדם נוסף. אדם נוסף שמעורר את הסקרנות שלך, שמכוון את הסקרנות שלך, שמזין אותה. מכונות לא יכולות לעשות את זה באותה מידה כמו אנשים. נדמה לי שזו הסיבה שגם בשיטות ההוראה החדשות יש תפקיד לאנשים. יש תפקיד למרצים, כן? הם נמצאים שם מול המצלמה, הם עונים על שאלות בפורומים המקוונים, ולמרות זאת אין ספק שתפקידם קטן יותר מאשר היה בעבר. האם זה טוב ליהודים? מצד אחד, ייתכן שג'ובס צדק, ועם כל הכבוד להתקדמות שלנו, לאפליקציות, לאלגוריתמים החכמים, לגרפיקה הממוחשבת, כל מה שאנחנו רוצים, כל מה שאנחנו צריכים, הוא אדם נוסף, כזה שיעורר את הסקרנות שלנו, יכוון אותה ויזין אותה. אולי יש סיבה שאם דווינצ'י, גלילאו או שייקספיר היו קופצים לביקור, הם היו מגלים שעם כל השינויים הדרמטיים שהתרחשו בסביבה, הוראה היא משהו שנראה אותו הדבר כבר יותר מ-500 שנה. מצד שני, ייתכן שבעוד 10, 20 או 50 שנה, הטענה הזו שהוראה היא משהו שעושים שני אנשים, האחד מול השני, באותו המרחב, זה שיש בו לוח וכיתה, תראה מוזרה. האנשים של העתיד יסתכלו עלינו ויגידו לעצמם, הייתם מאמינים איך פעם הפרימיטיבים האלה למדו? כאשר נחזור מהפרסומות, אספר לכם על הסיבה המרכזית בגללה קורסים מקוונים פחות אפקטיביים מקורסים בכיתה. הנה רמז, זה פחות בגללם, בגלל הקורסים, ויותר בגללכם. מיד נחזור.
שקט פה, שים לנו איזה משהו בספוטיפיי.
סורי, לא מבין את השטויות האלה של סטרימינג. אני אולד סקול, אם אתה רוצה יש פה תקליט.
תאמין לי, יודע לתכנת בקוד פתוח, אבל לא יודע להשתמש בספוטיפיי.
נו, כזה אני. מה, אתה לא זוכר כמה כיף היה פעם עם הווקמנים?
אחי, אתה לא מבין, אנשוביז הוציאו קסטה חדשה, אתה חייב להקשיב לזה.
יש לך את זה? תגיד, תרציני, זה רק שבוע שבוע זה יצא בגרמניה, איך זה כבר הגיע לארץ?
מביני עניין בלבד, אחי, תקשיב לזה, זה הדבר הכי מדליק פה בסביבה.
רגע, מה? אנשוביז? לא הייתה כזאת להקה, מה אתה מדבר?
צודק, יש לנו קצת בעיה להשמיע שירים מזכויות יוצרים.
טוב, הבנתי את הקונספט, מיציתי את ה-80s, יאללה, בוא נחזור לסלון ה-2019.
רגע, בוא נתקדם ל-90s, שם אפילו היה יותר כיף. דור, אתה לא מבין, היום ברוקסן, אפרוחי פלורנטין.
מה? תגיד, אתה רציני?
כן, בוא נכין את עצמנו, יאללה, שים את הדיסק.
רגע, מלא תמציא שמות, אבל שיהיו נורמליים. יאללה, הבנתי את הקונספט, בוא נגמור.
מזל טוב אחי, יום הולדת שמח.
יו, תודה אחי, מה זה, לא היית צריך.
נו, פתח, פתח כבר.
MP3, איזה מלך, תודה.
56 מגבייט, אתה קולט 20 שירים במכשיר אחד. היית מאמין? טוב, אז איזה תקליט לשים?
רן, בחיית, נו, חשבתי שהבנת את זה בכל המסע בזמן הזה. הימים האלה עברו, למזלנו יש את במבית.
במבית?
כן, רן, נו, תתקדם. החברה המובילה והמקצועית ביותר בארץ לאודיו אישי ממוחשב.
אמן, תביא את הקבלוקס. 10% הנחה למאזיני עושים היסטוריה, בשימוש בקוד קופון עושים היסטוריה בעברית במעמד התשלום.
יום אחד, בשנת 2017, נכנס דוקטור אנדרו לפ מקנט סטייט יוניברסיטי לספרייה. לצד אחד השולחנות הוא נתקל בסטודנטית שישבה על אחד המחשבים בספרייה והכניסה לאקסל כל מיני נתונים. מה שמשך את תשומת ליבו של לפ הייתה העובדה שלצד המסך של המחשב השולחני הציבה הסטודנטית את המחשב הנייד שלה ועליו ריצד סרט מנטפליקס. ליד המחשב הנייד היה הטלפון הסלולרי שלה, הוא היה מחובר לאוזניות והאוזניות היו תקועות באוזניים של הסטודנטית. לפ תפח קלות על כתפה של הסטודנטית ושאל אותה לפשר הקונפיגורציה המעניינת הזו. הנה ההסבר של הסטודנטית. הסטודנטית עושה שיעורי בית על המחשב האישי, היא צופה בסרט מנטפליקס במחשב הנייד, והיא מאזינה לקורס מקוון בביולוגיה באמצעות הטלפון הסלולרי שלה. המפגש הזה הפך ברבות הימים למחקר שבו לפ שיתף פעולה עם שני חוקרים נוספים מאוניברסיטת קנט. השלושה טענו שאחת התופעות השכיחות ביותר שמתלוות ללמידה מקוונת היא המולטיטאסקינג. מצב שבו הלומד משתמש בשניים, שלושה, אפילו ארבעה מכשירים, כולם מחוברים לאינטרנט, כולם משדרים מידע, כולם מפצלים את הקשב והריכוז של הלומד. מסקר שביצעו השלושה בקרב כמעט 300 סטודנטים שלקחו קורסים מסורתיים, כאלו שנלמדים בכיתה אבל גם קורסים מקוונים, עולה שההסתברות שהם יפנו לפעילויות מולטיטאסקינג גדולה ב-25% כאשר הם לומדים בקורס מקוון, זאת בהשוואה לקורס בכיתה. המשמעויות לכך מאוד גדולות, כיוון שאנחנו יודעים שמולטיטאסקינג מוריד באופן דרמטי את הביצועים שלנו. כאשר אנחנו מנסים לבצע מספר פעולות במקביל, אנחנו מתקשים בהפנמת החומר, אנחנו מתקשים בהבנה שלו, ומשום כך הביצועים של הסטודנטים שעוסקים במולטיטאסקינג הם נמוכים באופן מובהק מהביצועים של סטודנטים שמתרכזים במה שנעשה בשיעור. נדמה שהלקח ברור. בכיתה אנחנו מתרכזים יותר כי כללי ההתנהגות בכיתה מחייבים אותנו להניח בצד את כל מה שמבקש לקחת את תשומת הלב שלנו. אז אם כבר החלטתם לקחת קורס מקוון, התרכזו בו ורק בו. אחרת חבל על הכסף וחבל על הזמן, במובן הישן של המילה. עד כאן עושים טכנולוגיה להיום, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והמולטיטאסקינג שמפריע להם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, דור קומט, למנהל הפיתוח העסקי, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, צרו קשר עם סמל מרצים ובקשו הרצאה של יובל דרור. ניפגש בשבוע הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.